הסיפור שאני הולך לספר לך הוא הלוויה מיוחדת במינה שהתקיימה ביום רביעי שעבר בשעות הבוקר בעיר כרמיאל. הנפטרת הייתה כבת 90. הלכו אחריה מאות אנשים. כולם ראו עצמם כבני משפחתה, למרות שלאף אחד מהם לא היה אפילו קשר משפחתי רחוק אליה. האמת שזו לא הייתה לוויה יהודית, כי הנפטרת הייתה גויה, ערבייה, נוצריה, בשם אווה אבדלקרים, ונקברה בחלקת הנוכרים בכרמיאל. הנתונים הללו נשמעים מוזרים, כי הם באמת כאלה. וקהל רב של אנשים הצטרף להלוויה רק מפני שרצה לשמוע את הסיפור האמיתי מאחורי ההלוויה המוזרה הזו. שורשי הסיפור נעוצים במשפחה יהודית שחיה בלבנון. בשנת 1943, עוד לפני קום המדינה, ניסו זה לזו תושבי ביירות, יהודים בשם תופיק ולינדה לוי. לאחר שנתיים נולד להם בן בשם רפאל, ושנתיים לאחר מכן בת בשם שרין. שרה, בשלב זה חלתה הם במחלה חשוכת מרפא, טרשת העורקים. למרות מחלתה ילדה לינדה זוג תאומות בשם מי ומשלין, ושלוש שבועות לאחר הלידה הכתה בה המחלה בצורה כזו שלא יכלה יותר לתפקד. אבי המשפחה שהיה טרוד בענייני הפרנסה הביא לבית אחות מקצועית שתפל בתאומות הקטנות וגם באימן. אחות המקצועית הייתה ערבייה לבנונית נוצריה, אווה אבדלקרים. כשהיו התאומות בנות כשנתיים, החלו משום מה לכנות את אווה בשם דדה, ומכאן נותר שמה בלשון המשפחה עד עולם. דדה טיפלה באם לא מתפקדת וארבעת ילדיה, כשבשלב מסוים חלה אב בליבו והמשפחה נותרה לבד נתונה לחסדיה. ומה עושה דדה אם לא כך? היא מתפטרת מעבודתה כאחות מקצועית ומחליטה להקדיש את חייה לגידול משפחת לוי. האם, האב וארבעת הילדים. היא דאגה להם מבוקר עד ערב כמו אמא, ובעצם גם כמו אבא. היא בשלה וחיפשה, הלבישה את הילדות והילדים. והדבר המפליא ביותר מכל, גם דאגה לחינוך היהודי שלהם. הילדים נדעו בבית ספר נוצרי, כי זה מה שהיה שם בבירות. אך היא דאגה שיכנסו לארגון נוער יהודי שילמד אותם מהי יהדות, והם אכן גדלו במורשת היהודית כשהיא מקפידה כמותן לצום ביום הכיפורים, לשמור שבתות וחגי ישראל מדין חינוך. לא יאומן כי יסופר. בשלב מסוים נפטר האב מהתקף לב, ולאחר שלוש שבועות נפטרה האם. ארבעת הילדים נותרו לבד בבירות, באותו זמן כמעט שלא נותרו שם יהודים. רובם ככל המיגרו לאמריקה, לקנדה, לדרום אמריקה, שם התבוללו, ומיעוטם לישראל. ודדה נשארת עם ארבעת הילדים, ומאמצת אותם כילדיה ממש, תוך ויתור על מקצוע כאחות, ובעצם על חייה היא. כשהתאומות מי ומשלין גדלו, החלו משפחות נוצריות להתעניין בהם על מנת להשיא אותם לבניהם. דדה נלחמה ככל שיכלה כדי למנוע זאת עד כדי סיכון ממש. איש לא הבין מדוע הנוצריה הזו מתעקשת לשמר את הילדים הללו בדת היהודית. בשלב מסוים החלו לדבר על ליבה הסובבים כי עושה עוול לילדים, כי לא יוכלו להתחתן בין יהודים בסביבה. אם האיומים לא עשו רושם על דדה, הרי שהדברים ההגיונים דווקא שכנעו אותה. ומה עשתה? בשקט בשקט, בלי לומר דבר, היא הגרה עם ארבעת הילדים שהיו בגילאי 19-23 לבלגיה. היה זה בשנת 71, דדה וילדיה שהו בבלגיה מספר חודשים ושם קיבלו היתר לעלות ארצה. כלומר, ארבעת הילדים קיבלו היתר. דדה לא קיבלה. בשל היותה ערבייה נוצריה. הפרידה מדדה לא הייתה פשוטה. אחי שכנע אותם כי אין ברירה והבטיח להם כדי יעשה הכל כדי להצטרף אליהם בישראל. ארבעת ילדי משפחת לוי נקלטו בישראל יחד עם העלייה הגדולה של יהודי צפון אפריקה. מי ומשלי נקלטו בפנימיה של הסוכנות בנתניה. היה קשה להם למי ומשלין, למרות היותם בנות 19. ארץ חדשה, שפה זרה, כל מסביבן משפחות חמות, והן לגואל ומכיר. ויום אחד נקראו מי ומשלין אל המנהלת. היא אמרה שיש איזו אישה מחפשת אותם וטוענת שהיא קרובה שלהם. המנהלת נראתה די תרודה ולקח לה זמן שהוסיפה. היא אומרת שקוראים לה אבא אבדלקרים, נראה לי שהיא ערבייה. הבנות לא טרחו לענות לה. דדה, הם צעקו, רצו אל השער והתנפלו על האישה שמסרה נפשה למענם, ובעצם גידלה אותה. במהלך חודשיים התגוררה דדה איתם בפנימייה. היא סיפרה שעברה מלבנון לסוריה ולירדן, משם לישראל. לאחר שפגה אשרת התיירת, נאלצה דדה להיפרד שוב מילדותיה במרכאות ולשוב את הדרך הארוכה מישראל לירדן לסוריה וחזרה ללבנון. הקשר נשמר דרך מכתבים שנשלחו לסרין אחותם של מי ומשלין שעברה לגור בשוויץ. במשך 10 שנים לא ראו מי ומשלין את דדה שלהם. בשנים הללו נישאו מי ומשלין והקיעו ממשפחות. מי נישאה לאלי להט ומשלין לגרשון נסאו. בשנת 82 פרצה מלחמת לבנון הראשונה. מלחמה זו הייתה עקובה מדם בשל קטיושות שנזרקו על הגליל. החליטה הממשלה להיכנס 40 קילומטר ללבנון כדי לבאר את קיני המחבלים. 40 הקילומטרים הללו הלכו ונמתחו עד שהצבא הגיע לבירות וכבש אותה. לבנון נהרסה לחלוטין, אך גם צהל ספג מכות כבדות ואיבד למעלה מ-1,000 חיילים, עוד אלפי פצועים. הקשר עם דדה נותק. מי ומשלין היו מודאגות כפליים. בראש ובראשונה דאגו לבעליהם ששרתו בלבנון, אך דאגה הייתה בליבם על דדה שלהם. משתי צדידי המתרס. כשהתקרב הצבא לבירות לא היה קשה להבין מה מתחולל בראש שלהם. מצד אחד הבעלים, מצד שני הימן מאמצתן. אפילו הדמיון אינו מכיל מציאות שכזו. בשלב מסוים פנו השתיים לעיתונאי המזרחן אהוד יערי שסיקר את המלחמה בלבנון וביקשו ממנו לברר מה עלה בגורלה של דדה. 4 חודשים חלפו ורק אז הוא חזר וסיפר כי איתר את משפחתה של דדה בחלדה, עירה קטנה ליד שדה התעופה של בירות. הוא סיפר לדדה על נישואי הילדים שגידלה ועל הילדים שנולדו להם. דדה התעלפה מרוב התרגשות ולא נתנה לו לעזוב עד שיספר את כל מה שהוא יודע. והוא לא ידע הרבה. אהוד יערי מסר את הכתובות והטלפונים של מי ומשלין וציין שהן מצפות שתעשה הכל להגיע לארץ או לפחות להתקשר. עברו עוד כמה חודשים ויום אחד טלפון מבית לחם. דדה הייתה על הקו. כן, היא הצליחה לצאת מלבנון בעיצומה של המלחמה וכעת היא בבית לחם שואלת איך להגיע. הם הורו לה לנסוע לתחנה המרכזית בחיפה, כאשר סימן ההיכר היה מטריה שחורה. מי ומשלין הגיעו לתחנה המרכזית, ומסתבר שהם באמת היו צריכות את סימן ההיכר. כי האישה שבקשו הייתה שונה מאוד מהאישה שגידלה אותם. המלחמה הנוראה בלבנון נתנה בה את אותותיה. הם עזבו אותה כאם וקיבלו אותה כסבתא זקנה ומפוחדת. היו לה פחדים מרעשים מקרב הפגזות צהל. מי ומשלין לקחו אותה לביתם כדי שתנוח מהתלאות הקשות שעברה. אך דדה הסכימה לשהות רק כמה ימים. היא אמרה שהיא צריכה לטפל באישה גוססת, ממש כמו אמא שלכם. היא הבטיחה שתחזור ברגע שהיא לא תצטרך אותה עוד. מסתבר שעם הטיפול המסור של דדה, זה לקח 4 שנים עד שהאישה לא הצטרכה אותה עוד. מיד לאחר מכן לקחה דדה מזוודה והגיעה לגדר הטובה במטולה. הגדר הטובה היה כינוי למעבר את גבול הצרפוני של ישראל עם לבנון, בעת שאוכלוסייה נוצרית מרונית, ידידותית לישראל, שכנה ברצועת הביטחון. היה זה ב-86, המלחמה אמנם הסתיימה, אך צהל עדיין שקע בבוץ הלבנוני. דדה התקשרה ואמרה, אני במטולה, ואני לא רוצה לחזור יותר ללבנון. כאן החלו בני משפחת להד במסע להשיג לה אשרה, במאמצים קדחתניים. הצליחו, ודדה נכנסה לדרך הגדר הטובה, על לביתה של מי להד במושב שכניה, הצמוד לכרמיאל. כעבור שנה פגעה אשרה, ומשרד הפנים ביקש שדדה תעזוב. בני המשפחה פנו לאורי לוברני מתאם הפעולות בלבנון. לוברני סייע לחדש את האשרה לשנה נוספת, ובתום השנה אמרו, אין מה לעשות. היא חייבת לחזור לבירות. ובפעם המי יודע כמה, נפרדו מי ומשלין ובני משפחותיהם מהסבתא המאמצת בבחיות וליוו אותה ללבנון דרך הגדר הטובה. הם לא האמינו שזה קורה להם. שהאישה שגוננה עליהם וגידלה אותם, שימשה להם כהם וגם שמרה על יהדותם, נאלצת לעזוב את הארץ. לאחר שבועיים הם הצליחו להשיג לה אשרה נוספת. והיא שווה מבירות. בני המשפחה פנו ליושב ראש הכנסת שבח וייס וסיפרו לו את הסיפור. וייס, ניצול שואה, פרץ בבכי ונשבע לעשות כל מה שהוא יכול להגן על האישה הזאת אותה כינה חסידת אומות העולם ממוצא ערבי. הוא ביקש מהם לשלוח את הבקשה למספר כתובות בהם ראש הממשלה. בבקשות נכתבו מעשיה המיוחדים של דדה, שבעצם הצילה משפחה יהודית פיזית ורוחנית. כמו עוד גם דברי הסבר כי אין לה משפחה ואין לחשוש שהדבר יביא לאיחוד משפחות וכדומה. כמו כן הודגש שלדדה אין קרוב וגואל, מלבד בנותיה במרכאות, בישראל. בינתיים חודשה אשרה בכל שנה ושנה למשך 5 שנים. ליום אחד, התבקשה דדה לחתום על ביטול אזרחותה הלבנונית. היא עשתה זאת בחפץ לב. בחודש לאחר מכן קיבלה מעמד של חסידת אומות העולם ומיד לאחר מכן תעודת זהות ישראלית. �27 שנים נוספות חיה דדה בביתה של מי ביישוב שכניה. מוקפת במשפחת להט ומשפחת מסאו. בשלב מסוים הקימו מי ומשלין את מסעדת התאומות, מסעדה יהודית לבנונית כשרה. כל האוכל שדדה לימדה אותם בלבנון עם כל האוכל שלימדו הם אותה בישראל. ובשבוע שעבר, ביום שלישי, נפטרה דדה, והיא בת 90 שנה. ערבייה נוצרית, שהייתה שליחה משמיים, להציל 4 משפחות יהודיות. מסתבר ש4 בני משפחת לוי היו יחידים מכל המחזור שלא התבוללו, הרבה בזכותה. דדה, אישה הרירית לכאורה שזנחה את טובתה האישית לטובת 4 ילדים יהודים, אך נפטרה מוקפת באוהבים שראו בה סבתא לכל דבר. דדה הייתה מי שהייתה, אחות רחמניה, אישה אצילית וחסידת אומות העולם. Thank you.